אנחנו נעסוק בגט מאוחר, נעסוק בזה פחות או יותר על פי הפרקים הכתובים כאן, לא על פי סדר השאלות, על פי סדר הפרקים במקורות. ונזכיר רק שגורלו של גט מאוחר לא נזכר בש"ס בשום מקום במפורש, דנים בו הראשונים והאחרונים והפוסקים. יש רמזים בסוגיות, והרמזים ניתנים להתקבל או להידחות. כמובן הראשונים כל אחד כדאיטלי, והרמזים מצויים כאן לפניכם, כל המקורות, בתוספתא שבחולין, שכתוב כשר ב... נתחיל אולי מה... כן, כשר בגט פסול, כשר בגט פסול בפרוסבול, כשר בפרוסבול, כשר בגט, והכוונה שמוקדם פסול בגט, פרוסבול אין בעיה עם פרוסבול מוקדם, ומאוחר להפך בפרוסבול, אבל משמע שגט מאוחר כשר. מצד שני, לא בטוח שמדובר פה על גט אישה, גט, וכמו שאנחנו יודעים, גם במסכת גיטין פרק ראשון, גט יכול להתפרש גם על שטרי ממון, וההקשר של פרוסבול מזכיר יותר שטרי ממון, כך שאין מכאן ראיה מכרעת. הרעבד מביא את המשנה בשביעית, פרוסבול המוקדם כשר והמאוחר פסול, שטרי חוב המוקדמים פסולים והמאוחרים כשרים. לא נאמר פה שום דבר לא על גיטין וגם לא על שטרי ראיה, ובכל אופן הרעבד בתשובה אומר את הדברים מפורש, אילו בגט זה היה פסול, מישהו היה צריך להגיד את זה. זאת אומרת, עצם השתיקה אומרת שגט מאוחר איננו פסול. שוב, עד כמה ניתן לקבל את הראיה הזאת ועד כמה לא, אני אקריא דבריו של הרעבד בנושא הזה. לא לשתמית תנא ולתנא ולימה ובגיט אם בין מוקדם בין מאוחר פסול, מישהו היה צריך להגיד, ואם לא אמרו סימן שזה כשר. וכמובן הסוגיה העיקרית שמובאת מבבא בתרא, וזה מגט מקושר, ששטר מקושר, כמו שאתם יודעים, בשטר מקושר כותבים תאריך מאוחר, מונים למלכים שנה נוספת. כלומר, שאם השנה היא שנה 3 למלך מסוים, אז מונים שם שנה 4, ואם אתה פותח אותו, זה הופך להיות שטר מאוחר. ורבי חנינא בן גמליאל אומר, מקושר שכתבו עדיו מתוכו, כלומר שכשפותחים אותו לא ניתן לראות שהוא מקושר, אז כשר מפני שיכול לעשותו פשוט. שוב, השאלה אם מדובר פה על במקושר, מדובר פה רק על שטרי ממון או גם על גיטין, אפשר להתווכח על זה, אבל מי שמבין שמדובר גם על גיטין, אז משמע שהוא כשר, יכול לעשותו פשוט, אבל הוא יהיה פשוט עם תאריך של גט מקושר. בתאריך של גט מקושר זה תאריך מאוחר. אני שוב מזכיר שבגט מקושר בשנת 3 למלך כותבים שנת 4 למלך. ואם פתחת אותו וכתוב שם שנת 4 למלך, אז בעצם איחרת את הגט הזה או את השטר הזה בשנה שלמה. והגמרא אומרת שזה כשר, כלומר המשנה אומרת שזה כשר, ואחר כך יש מחלוקת בין רבי לרבי חנינא בן גמליאל, אבל המחלוקת היא צדדית, אלא בדף קס"ד, האם ניתן לרמות כאן או לא ניתן לרמות, אבל עצם העובדה שהשטר כשר זה נשאר. ישנה גם ראיה לכיוון השני, ממסכת יבמות, שם מתואר ההוא גיטא דאשתכח בסורה. כן, מדובר שם על אדם מסוים, בעל שם יחידאי, לא היה בסביבה שום אדם כמוהו, ברור שאם מישהו כתב את הגט, זה הוא כתב את הגט, והנה מתברר שהוא לא היה באותה עיר שבה נכתב הגט על פי התאריך. אז הגמרא מפלפלת אם חוששים לקפיצה, קפיצה זה קפיצה בשם, כן, כמו הבעל שם טוב במוצאי שבת כל פעם, או לגבל פורח, כל מיני כאלה דברים. ואם גט מאוחר כשר, אז מה הבעיה? אפשר להגיד שאותו ענן ברכיע יום אחד היה בעיר שבה מדובר, בסורה, ושם הוא כתב גט מאוחר, ובאמת בתאריך הרשום בגט הוא לא היה, אבל הוא פשוט כתב את הגט הזה שבועיים קודם, וכתב שם תאריך מאוחר. לכאורה, אם הגמרא לא העלתה את זה, משמע שגט מאוחר פסול. גם הדבר הזה ניתן ליישב אותו על פי הגמרא שם, נעסוק פחות בראיות, ואני רוצה יותר לעבור למהויות. והמהויות, אם כן, מה זה באמת גט מאוחר? כשהשאלות, בעצם כבר רשמנו אותן כאן, שאלה אם הוא כשר או פסול, והשאלה ממתי הגירושים, עד מתי הבעל אוכל פירות, ומה אנחנו עושים עם החששות של גט שאין בו זמן, אנחנו יודעים חיפוי על בת אחותו, ואיזושהי רמאות בפירות, איך אנחנו פותרים את הבעיות האלה, זה בעצם יהיה עיקר השיעור שלנו. ואנחנו נעסוק עכשיו, שיטה ראשונה שנעסוק בה זה שיטת התוספות בגט מאוחר, שיטת רי, ורי אצלנו בסוגיה ביוזיין, אומר דברים ביוזיין עמוד א', אומר בנושא הזה דברים ברורים ונחרצים. תוספות דיבור מתחיל בגלל שתקיש אמרנו של פירות, ואומר רי במאוחר, אין הבעל מפסיד פירות משעת חתימה, אלא משעת הזמן. ואין ראוי לגרש בו אפילו נתנו לה לאלתר, ואין הגירושין חלים עד הזמן. כלומר, רי אומר שהגט הזה כשר. משמע מדבריו שהגט כשר גם לכתחילה, ולמעשה אין שום בעיה שהגט יהיה גט מאוחר, גם הראב"ד סובר, אבל מסיבות אחרות, שגט מאוחר כשר לכתחילה, והזמן נועד להביע את יום חלות הגירושים. כלומר, למרות שהוא נותן לה את הגט היום, שזה חודש טבת, אבל אם הזמן הרשום בגט הוא שבט, הגירושים יחולו מהתאריך הרשום בשבט, ומאז היא מגורשת. אצלו זה לחלוטין, ואם בא אחר וקדישה באמצע, כלומר, אדם נתן לאשתו היום גט, היום חמישה עשר בטבת, והוא אשם שם ט"ו בשבט, בראש חודש שבט בא אדם וקידש אותה, קידושיו אינם חלים, בגלל שהיא לחלוטין אשת איש עד ט"ו בשבט בעניין הזה. ממילא גם אין שום בעיה של חיפוי בשקר על בת אחותו. מכיוון שהיא מגורשת מהתאריך הרשום בגט, אז ממילא הגט הזה אין בו שום בעיה, אין גם בעיה של פירות, כיוון שהאישה מקבלת פירות עד יום שמתגרשת, והכל רשום בגט, הכל טוב, רק הייתה כאן נתינה מוקדמת, והנתינה המוקדמת לא אכפת לנו מהעניין הזה. הדעה הזאת מופיעה גם בטור, גם בשולחן ערוך, וראשונים רבים, כולל הראש שאומר, מסתבר קרי פוסק כמוה, אם כי משמע מהראש הוא פוסק כמוה לחומרה בלבד. כלומר, שהאישה נחשבת אשת איש עד ט"ו בשבט. אבל אם אדם אחר, לדעת הראש, יקדש אותה לפני כן, אז תצטרך מספק גט משניהם, אבל הנטייה שלו במפורש לפסוק בנושא הזה כמו ריב. מה הסיבה לכך? לי לא נתן סיבה מדוע האישה איננה מתגרשת מרגע שהגט ניתן לה, הרי הזמן איננו מדאורייתא, ולכאורה נתן לה את הגט בתתוו בתוות, מדוע לא תתגרש? אנחנו נסביר עוד מעט את שיטת רי, כרגע רק נבין את דברי הרמב"ן והראש שהלכו בעקבות רי, ושניהם בנושא הזה מדברים בסגנון אחד. אני קורא את הדברים בראש בסימן ה', ודאי ראיתם אותו, ואומר אינה מגורשת אלא משעת הזמן הכתוב בו, שאינו ראוי לגרש בו עכשיו, דאין זכריתות. כלומר, הראש מוציא לנו מושג חדש, לא חדש, כיוון שהרמב"ן כתב את זה לפניו, אבל הוא אומר דאין זכריתות, משמע שבאופן עקרוני האישה הייתה צריכה להתגרש מיום מסירת הגט, אלא שבדבר הזה נשמע מהראש זה כמו הרי את מגורשת חוץ מפלוני. כן, הרי את מגורשת לכל אדם חוץ מפלוני, כשאנחנו אומרים אין זכריתות, או כמו שאמר לה, הרי את מגורשת על מנת שלא תשתי יין כל ימי חייך, שעל זה אמרה הגמרא אין זכריתות. גם כאן, הגט הזה, חסר משהו בכריתות. מה חסר בכריתות? ושוב המקור הזה ברמב"ן, פה הפרתי את הכללים של המקורות ו... ונתתי לכם פה את הרמב"ן כתוב, כי היה יותר קל לצטט אותו משהו, להגיד מאיפה עד איפה. כן, קודם כל רציתי שתראו שורה אחת ברמב"ן, בכל הרמב"ן הארוך הזה, לא רציתי להטריח אתכם. והוא אומר כאן, ויש אומרים דגת מוכר כשר, זה הדיבור המתחיל. ובהמשך הוא אומר, וכך נראה שאי אפשר להתירה אלא מזמן הגט, דלאו קרות גיטה אלא מן הזמן ואילך. שוב משתמש באותו ביטוי, לאו קרות גיטה, מה המשמעות, למה הדבר הזה אין בו קריטות. מה זה, אני חוזר כאן לשיטת רי. הרי לא אומר שאין זה קריטות, הרי רואה את זה כדבר פשוט, אם כתבתי את הזמן המאוחר, זה הזמן. וכאן הרמב"ן וכל בני סיעתו מעריכים בעניין הזה ומביאים את שיטתו של רבי יוסי בכמה וכמה מקורות שאומר זמנו של שטר מוכיח עליו. יש לכם כאן התוספת לפניכם בנושא הזה. הכותב נכסיו לבנו צריך שיכתוב לו מהיום ולאחר מיתה, דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר אינו צריך מפני שזמנו של שטר מוכיח עליו. כלומר, אדם כתב את נכסיו לבנו, אמר, רוצה שאחרים לא ירשו אותו, אלא דווקא בן מסוים, וכותב לו את כל נכסיו במתנה. כמובן הוא לא מתכוון להתרושש מנכסיו כל עוד הוא חי, וממילא הוא כותב את נכסיו לבנו, והוא מתכוון כמובן לאחר מיטתו. דעקה, אדם לא יכול להקנות את נכסיו לבנו לאחר מיטתו, גם בגלל שמת איננו יכול להקנות, וגם בגלל שאחרי שהוא מת כבר הנכסים לא שייכים לו אלא עברו ליורשים. וממילא השאלה איך הוא מקנה לו את הנכסים, אז רבי יהודה אומר מהיום ולאחר מיתה. כלומר הקניין מתחיל מהיום, מה טיב קניין מתחיל מהיום אנחנו נראה יותר מאוחר. כן, משהו נותן לו גוף מהיום, פירות לאחר מיתה, לא משנה כרגע. רבי יהודה אומר אינו צריך, למה? מפני שזמנו של שטר מוכיח עליו. כלומר גם אם הוא כותב לו את הנכסים לאחר מיתה, ברור שכוונתו מהיום הוא לאחר המיטה. איך? ברור שכוונתו מהיום הוא לאחר המיטה. בשביל זה יש תאריך, בשביל זה יש זמן. כדי להגיד מתי הקניין הזה חל, כשכתב לאחר המיטה, משמע שיש כאן שתי נקודות חלות של הקניין, שאת ההפרדה ביניהם לא נעשה כרגע, זה לא מעניין אותנו. אבל דבר אחד ברור, חלות מסוימת של הקניין, היא מן הזמן הרשום בשטר. כן, דבר דומה יש לנו גם בגיטין, בדף עין ב', שם מדובר במפורש על גט, ועד נן הרי שגיטך אם לא באתי מכאן ועד י' ב' חודש, ומת בתוך י' ב' חודש אינו גט. כן, ותניע לה רבותינו, התירו על הנשא. כיוון שאם אמר הרי שגיטך אם לא באתי מכאן ועד ב' חודש, מה שמע שהגט יהיה לאחר י' ב' חודש? הרי הוא מת באמצע, אז אחרי המיטה הוא איננו יכול לגרש אותה. ותניע לה רבותינו, התירו על הנשא. כמובן הכוונה התירו על הנשא כשהיא נפלה לפני ייבום. לא הצריכו את הייבום כיוון שראו אותה כגרושה. ואמרים על מה רבותינו, אמר רבי יהודה, אמר שמואל בית דינא דשאר ומשחא, כלומר בית דינו של רבי יהודה נשיא, שהתירו שמן של גויים. וסברה לה, זה לא קשור אלינו כמובן. וסברה לה כרבי יוסי, אמר זמנו של שם מוכיח לה. כלומר, שהגט מתחיל לחול מן התאריך. כלומר, כבר כאן יש חנות של הגט, וזו היא המשמעות זמנו של שטר מוכיח עליו. בפשטות, וכך לומדים הראשונים, למדו גם את התוספות, גם רי למד בצורה כזאת, רק הפוכה. בכל המקומות שאנחנו מדברים כאן, בציטוט מהתוספת או מהגמרא, הזמן של השטר הוא החלק המוקדם. הלאחר מיתה הוא החלק המאוחר. אצלנו זה הפוך. מסירת הגט היא כרגע, והזמן הרשום בגט הוא זמן מאוחר. מבינים אם כן התוספות זמנו של שטר מופיע עליו, כלומר הזמן איננו סתם זמן של כתיבת הגט, אלא הזמן הוא זמן של חלות. כמו שבגט של הרי זה ביטח מכאן, אם לא באתי מכאן ועד י' ב' חודש, הרי הזמן איננו רק מתאר את תאריך הכתיבה, אלא הזמן הוא גם הזמן של החלוט. זה לא כמו התאריך כאן בראש הנייר הזה, שבא להגיד מתי הנייר הזה נכתב. כן? זה תאריך שבא לומר מתי החלוט של השטר הזה, במקרה שלנו גט. וממילא הגט מתכונן לחול רק בתאריך הרשום בו, במקרה שלנו ט"ו בשבט. זאת שיטת רי"ם, ולכן לדעת רי"ם ברור לחלוטין הדבר הזה שהזמן מתאר את חלות הגט, חלות הגט בט"ו בשבט, למרות שהגט נמסר בט"ו בטבת. כן. היא לא צריכה ללכת למפריע.
אין
דעה
שבנתם בידע?
מה?
אין דעה שבנתם בידע בזמן שמופיע
בשם? לא, אין בעיה. הוא נתן בידע וזה יכול להיות בידע אז מכוח הדבר הזה יש לנו דבר כאלה גם בית. בוא נעזור, זוהי סוגיה בפני עצמה, זה יכול להיות דבר כזה גם בקידושים. כך נגיד האדם נותן לאישה כסף, אומר, את מקודש לי לאחר 30 יום, מקודשת אף על פי שהיא תקלו עמוד, לא, לא ניכנס, יש כמה סביות להשפות לזה עכשיו שאינן מעניינים. מכל מקום זוהי שיטת התוספות, הרמב"ן והראש לא לגמרי נראה שהסכימו את זה. הם באים מצד לאו קרות גיד. מה זה לאו קרות גיד בעניין הזה? אני רוצה להעלות שלוש אפשרות. מה המשמעות? אני לא יכול להוכיח אף אחת מהם. אני רוצה אבל להעלות שלוש אפשרות. אפשרות אחת, גם מהסוגיות שהבאנו בתוספתא ובגמרא ובגיטין, נכון שזמנו של שטר מוכיח, אבל כולנו רואים שזה לא רק זמנו של שטר מוכיח. כלומר, יש פה איזושהי חלות מורכבת משני זמנים. הרי אדם שכותב נכסיו לבנו, וכתב לו לאחר מיטה, אני לא אומר שמי היום הנכסים שייבים לבנו והאדם הזה יצא מבושש מנכסיו, אלא אני אומר בצורה מסוימת כלשהי שאנחנו עוד נדון עליה בהמשך השיעור, שהנכסים ניתנים לבנו בשני שלבים שעוד לא ברור מה השלב של היום והשלב של לאחר מיטה. גם כאן בגט הזמן יכול להעיד על חלק מן החלות, הוא לא חייב להעיד על כל החלות. מסירת הגט היא בדרך כלל חלות הגט. אז כשאדם מסר גט באלף טבת, נעבור מתדבר, יותר קל, מסר גט באלף טבת, וכתוב בגט אלף שבט, אז אנחנו יכולים לדבר על חלות של הגט כמו מהיום ולאחר 30. כלומר, גם מסירת הגט מביאה חלות, גם התאריך הרשום בו, הזמן הנקוב בו, מביא החלות, יש כאן, אם כן, חלות מתמשכת, או חלות מדורגת בשני שלבים, שעוד נסביר מה הם שני השלבים, אבל ממילא, כל עוד לא היה התאריך האחרון, כלומר, א' שבט, שרשום, זה לאו קרות גיטה. כלומר, מסירת הגט לא סיימה את כל החלות, הייתה חלק מן החלות, וחלק מן החלות עדיין ממתין לאלף שבט. זאת אפשרות אחת שאני מעלה, לא ראיתי את הכתובה בשום מקום, אבל אני חושב אפשרות סבירה. אפשרות שנייה שאני רוצה להעלות, ואת האפשרות השלישית אני לא אעלה עכשיו, אלא יותר מאוחר. אפשרות שנייה שאני רוצה להעלות בהבנת העניין הזה, שלאו קרות גיטה. או את מה שאומר הראש, אין זה קריטות. עם כל הכבוד, הסוגיה שלנו לא בדיוק דומה לסוגיות שהובאו לה כראיה מהתוספתא ומהגמרא בגיטין אנגלית. וכל כך למה? משום שבתוספתא הכותב נכסיו לבנות צריך שיכתוב לו מהיום ולאחר המיטה רבי יוסי מהנוצר מפני שזמנו של שטר מוכיח עליו. נניח שזמנו של שטר לא מוכיח עליו, אז מה יהיה טיב השטר הזה? הוא יהיה חספה בעלמא. שהרי אי אפשר לכתוב שטר מתנה לאחר מיטה, מהסיבות שאמרנו מקודם, עדיין אינו יכול לחלוט אחרי שהוא מת. אותו דבר הגט, שאומר, אם לא באתי מכאן ועד בית חודש, הגט הזה יהפוך להיות חספה באלמה. כאן זה אולי פחות ברור, אבל כנראה האדם הזה חשש שהוא ימות, ולכן הוא נתן את הגט הרי שגיתך, מהיום ולאחר בית חודש, הוא חשש כנראה שהוא ימות, ורצה לפתור את אשתו מניגון, כלומר, המוות הזה בא בחשבון. כאן אני אומר, אדם לא נוטה לכתוב שטרות שהן חספה באלמה, וממילא זמנו של שטר מוכיח עליו, כדי שהשטר הזה יתקיים, ממילא זמנו של שטר מוכיח עליו שהוא יתכוון לחלות בתאריך המוקדם. זה לא בדיוק דומה לגט מאוחר. כמו שגט מאוחר, אובייקטיבית, הגט יכול לחול באלף טבת ויכול לחול באלף שבט. אז אולי באמת הגט חל בשעת המסירה ולא חל בתאריך הניתן. אין לי סיבה כל כך מוצקה להגיד זמנו של שטר מוכיח עליו, אין משם ראיה ברורה. אבל עדיין בואו נגיד לדעת הראש הרמב"ן, מידי ספק זה לא יצא. מה הכוונה של הגט הזה? וכאן אומרים הרמב"ן והראש את הכלל הידוע לנו מהמון חוקי בטיחות. ומה הכלל בחוקי הבטיחות אומר? יש ספק, אין ספק. כלומר, כל פעם שיש לך ספק, אם אתה עכשיו יכול לעקוף את המכונית הזאת ולהשתחל פנימה לפני שהמסעית שרצה מולך מגיעה אליך, אז מספק, פירוש דברים שאין ספק שאסור לעשות את זה. כל פעם בחוקי הבטיחות שיש ספק, פירוש דברים שאין ספק. לא ברור לך ברכב הזה אם הבלמים עובדים או לא עובדים, אז אתה לא יכול לעבוד. וכאן גם יש לי ספק מה התאריך הקובע לדעתם. ומה הם אומרים? כשיש ספק מה התאריך הקובע, הרי ברור שקובע התאריך האחרון. מדוע? כיוון שעד שם זה לאו קרות גיטה, כיוון שהקריטות איננה ברורה בתאריך הראשון, ממילא קריטות הגט חלה רק מכוח התאריך האחרון. אני נוטה יותר לאשרות הראשונה, אינני בטוח, ואני אגיד גם אשרות שלישית, אבל הביטוי הזה לאו קרות גיטה בתקופת הביניים שבין א' תבט ל-א' שלט, זה בהחלט ביטוי שדורש הסבר. הצעתי שני הסברים, או שיש ספק במשמעות של הגט ממתי הוא חל, ממילא הוא חל רק מהתאריך האחרון, או שבאמת הגט חל לדעתם בניגוד לתוספות בשני שלבים, בתאריך המסירה ובתאריך הרשום בגט. מה בדיוק שני השלבים? נדבר יותר מאוחר. לדעת התוספות לעומתם, הגט לחלוטין מתחילתו ועד סופו, ממילתו הראשונה ועד מילתו האחרונה, יש לו רק תהליך, רק, רק זמן חלוט אחד, ומהו? הזמן הנקוד. וכשאמרה הגמרא זמנו של שטר מוכיח אליו, כשאמרה אני עושה את הזמנו של שטר מוכיח אליו, התכוונה לדבר מוכרץ, זמנו של שטר מוכיח אליו, והכל הולך על פי הזמן של השטר, לא לגמרי מסתדר עם ההלכה שבתוספתא, אבל יש לי פתרונות, לא נגיד אותם עכשיו. בסדר, נעבור לעניין אחר, עדיין בשיטת התוספות, ואז נסכם את שיטת התוספות ונהפוך דף. אני רוצה לדבר עדיין על איך אני עובד ממעשה מסירת הגט אל הזמן הרשום בגט. כאשר בכל מקום אנחנו יודעים זמן זה לא מדאורייתא, ולא היה צריך פה את הזמן, ובתורה מה שכתוב מה מגרש את האישה ונתן בידה. וכן, מה קורה, לאן הלך לאיבודה ונתן בידה לדעת התוספות? כאן הפנינו במקורות לתוספות בדף פי, שעוסק בשאלה אחרת, והוא מעלה שם שתי אפשרויות, אני אתחיל לשם מהתירוץ כדי לקצר, ויש לומר, שמה גט מאוחר, אני קורא בדף פי שם, התוספות דיבור מתחיל כי יתביטו, שמה גט מאוחר אינו כשר אם לא יהיו לבסוף באותה העיר ביום שכתוב בגט הסופר והעדים. זה חידוש גדול. כלומר, הסופר והעדים יושבים היום, בואו נגיד באלון שבות, וכותבים גט, והגט כתוב בו א' שבט. הגט הזה יהיה כשר רק אם בא' שבט הסופר והעדים יהיו באלון שבות. עכשיו, מה היה כתוב? שהאישה מתגרשת בא' שבט, הסופר והעדים צריכים להיות באותו יום. למה? ניתן לתת נימוקים טכניים, שלא יהיה מחסק השקרה. אני לא בטוח מכמה ראשונים מבטא מדרשם של בעלי התוספות, משמע שיש כאן עניין מהותי. אבל משמע מן התוספות כאן, שמדוע הגט חל באלף שבט, משום שהוא כאילו נכתב באלף שבט. הכתיבה שלו היא איזושהי כתיבה מוקדמת שחלה מאוחר. אם קודם אמרתי לאיתי את הרעיון הזה שנחלקו בו ראשונים, מה קורה כשאדם נותן לאישה כסף ואומר לה, הרי את מקודשת לי לאחר 30 יום. והגמרא אומרת שמקודשת אף על פי שנתעקו המות. למה? האם בגלל שמעשה הקידושין בתאריך המוקדם לפני 30 יום, הוא הכיל את הקידושים לאחר 30 יום, או בגלל שהכסף שנתן לה לפני 30 יום עכשיו כאילו נתן לה אותו לאחר 30 יום. וזה נחלקו ראשונים, וראשונים רבים מבינים. כשאדם נותן לאישה כסף באלף תבט ואומר לה, הרי את מקודשת לי באלף שבט, הרי הכסף כאילו ניצב בידי האישה באלף שבט. איי, אמרות התעכלו, בסדר, זה הפך למיל, ובכאן, במקרים כאלה, קדש במיל ומקודשת, אני לא נכנס לפלפולים במסכת קידושים. אבל שם באמת נחלקו ראשונים בשאלה הזו. מה טיב הקידושים? האם זה מעשה הקידושים שנעשה באלף תבט והוא רק חל באלף שבט? או שבאלף תבט הייתה נתינה טכנית של מעות, המעות נחשבות כניתנות לה באלף שבט ואז חלים הקידושים. מהתוספות כאן משמע שלמרות שמבחינה טכנית הגט נכתב באלף תבט, העובדה שהסופר והעדים עומדים מזומנים באותה עיר, באותו מקום, ויכולים לכתוב את הגט, זה בעצם הופך את הגט שלפנינו להיות גט שהוא כתוב באלף שבט. אבל הגט לא יהיה קשר באלף שבט אם הסופר והעדים לא נמצאים באלף שבט. שאלתי את עצמי את השאלה, איפה עדי המסירה? לא משנה. כנראה שכוונת התוספות שמה שמגרש זה הגט בעצמו. זה לא מתן הגט, אלא הגט מגרש, שבין גם מתנה. אבל הגט הוא המגרש. יצירת הגט היא המגרש לאישה, כשהגט ניתן לה, יצירת הגט נחשבת בפוטנציאל כאילו נעשתה באלף שבט ולא באלף תבט. ולכן בעצם הגט הזה הוא ככל גט שהוא מגרש משעת נתינת הגט. אלא נתינת הגט נחשבת כנעשית באלף שבט ולא באלף תבט. וזוהי המשמעות של הדבר המוזר הזה והמשונה הזה שהתוספות אומרים שהסופר והעדים כתבו גט באלף תבט, הם כתבו בגט תאריך של אלף שבט, ואלף שבט הם צריכים להיות במקום שרשום בו של התאריך. לעומת זאת בתירוץ השני התוספות מוותר לנו על הדבר הזה ואומר, ועוד יש לומר, דגט מאוחר ודאי כאשר תפי שכתוב מקום שעומד בשעת כתיבה, אף על פי שכשיבוא הזמן הכתוב בו לא יעמדו שם הסופר והעדים. ואם כן, כאן משמעות הזמן היא קצת אחרת. למרות שכתוב בתורה ונתן בידה, כשאדם הבהיר שהתאריך הוא תאריך מאוחר יותר, ובן גם שהוא נותן לה את הגט עכשיו, וזה מתקשר לשאלתו של איתי, עד רבה אני דוחה את הנתינה. ואני אומר מעשה הנתינה הוא מכוון אל התאריך הרשום בגט, הוא כאילו אמר לה, אני מגרש אותך רק בעוד 30 יום, מעין הרי את מקודשת לי לאחר 30 יום. כלומר, אני חוזר שוב על שתי האפשרויות האלה, ייתכן כאשר יש לי סתירה בין יום הנתינה לבין התאריך הרשום בגט, והתאריך הרשום בגט הוא תאריך מאוחר יותר, שאני אומר, באמת הגט כאילו נכתב בתאריך המאוחר יותר והזאת. או שאני אומר, הגט נכתב וניתן בתאריך המוקדם, אבל הבעל הבהיר שהחלות שהוא רוצה היא חלות מאוחרת, רצונו הוא הקובע מתי הגט חל, למרות שמעשה הנתינה היה לפני כן. אלה הם האפשרויות הקיימות כאן, ואני חושב שבסך הכל אנחנו נעשה איזשהו סיכום קצר של התוספות, ונעבור לשיטת הראב"ד. אני רוצה לסכם במה שאמרנו בתוספות, בחלק הזה של השיעור, שלוש נקודות. אחת, הגט כאשר לכתחילה, אבל זמן הגירושים חל מן השעה הנקובה בשטר בלבד. כלומר, הגט ניתן באלף תבט, הגט חל באלף שבט, שזה כתוב. הראש אומר זה רק מספק, אבל זה לא קשור להלך קרות גיטה, כי הוא מסתפק עם הלכה כראב"ד או כתוספות. נפקא מינה, אם צריכה גט מהמגרש בזמן הביניים, לא חשוב לנו. בתוספות, משמע שיש לי נימוק ברור מאוד זמנו של שטר מוכיח עליו, והנימוק הזה הוא נימוק מוחלט. ברמב"ן ובראש, נימוק פחות מוחלט, לאו קרות גיטה,
הסברנו את הלב קרות גידה הזה כרגע בשתי אפשרויות, ואנחנו עוד נסביר אפשרות שלישית. או שאמרנו שהגט באמת חל בשני שלבים, כמו כל המקרים שם של אני יודע, גוף והיום, פירות לאחר המיטה, גם כאן הגט חל בשני שלבים, שלב נתינת הגט ושלב התאריך הנקופה, או ששום תאריך איננו ברור. ממילא זה לאו קרות גיטה עד לתהליך האחרון הרשום בגט, אבל בסך הכל משמע לי מהרמב"ן ומהראש כרגע שאנחנו רוקדים פה בין שני תאריכים. כן? אנחנו מתמרנים בין שני תאריכים, הגט קרות כמובן רק מן התאריך האחרון. איך שלא יהיה אנחנו מתמרנים כאן בין שני תאריכים. הדבר השלישי זה שתי האפשרויות שהעלינו, שני התירוצים שהעלינו בתוספת בדף פי, וזה בשאלה מה אומר לי הזמן. האם הזמן אומר לי שהגט כאילו נכתב עכשיו, והסופר והעדים צריכים באמת להיות כאן בשעה הזאת, או שאני יכול להבדיל ולומר כל מעשה הגירושין ומעשה מודה, אבל החלוק היא חלוק מיוחדת, כיוון שאני מניח שזה מה שהבעל רצה כאשר רשם תאריך מאוחר. זאת שיטת התוספות. שאלות? כן, תמר. אני רמזתי את זה, וזה נכון. ניתן לבנות את זה על שיקולים צדדיים אחרים, אני לא בטוח שזה בכל בעל עליה תוספות, אני רוצה לתת כאן עניין יותר ממהותי. אבל ניתן לבנות את זה גם על גורמים צדדיים, אתה בהחלט צודק. ככה נראה, מפשט התוספות נראה יותר קרוב אליך, אני יכול לראות בכל מקומות שנראה קצת יותר קרוב אליי. שאלה האחרונה. לא, 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 זו שאלה טובה, וטוב שאתה אמרת את זה, למעשה אני הייתי צריך להגיד את זה בעצמי. כן, אם לא הייתה נטילת גט, אז אין על מה לדבר. כן, זמנו שלא מוכיח עליו, זה מביע את רצונו של הבעל, אבל אם אין מסירת גט, מה זה? אתה בהחלט צודק, אני הייתי צריך להגיד את זה, וטוב שהזכרת לנו את הדבר הזה. אני עובר לשיטת הראב"ד. הראב"ד אומר, ולשונו נמצאת לפנינו, בעצם אומר שמגורשת משעת הנתינה, אבל הבעל זוכה בפירות עד לזמן שכתוב בגט. למה? נצטרך לראות. אני אקרא את לשונו של הראב"ד, מופיע גם בראש בסוף סימן ה', אבל אני אקרא את לשונו של הראב"ד במקור בשגות על הרמב"ם בפרק ה' הלכה כ"ה בגירושין. אמר אברהם, טעה במאוחר. רמב"ם פסק שמאוחר פסול, לא בטל, אבל פסול. אומר הראב"ד שהוא כשר להינשא בו, ולא תאימה לזמן הגט, חולק על זה, ולא תאימה לזמן הגט, אלא קיימה גיטה בבית דין, או שנתנו לה בית דין ולא הזכיר לה איחור זמן, מותרת להינשא מיד, לפי שאינו יכול לכלכלה. ואומר אני שאוכל את פירותיה עד אותו זמן, ואינה גובה כתובתה עד אותו זמן, שלכך איחרו וכמי שהתנה עמה הוא. כלומר, הראב"ד בעצם נותן לנו כאן שני זמנים, והגט באמת חל כעיקר דינו של גט, ובואו נגיד גט מדאורייתא שאין בו זמן, חל משעת נתינת הגט, משעה שמתקיים ונתן בו. משמעות התאריך שבגט זה נועד לצורך כתובה שאנחנו לא עוסקים בה, אבל לצורך זה שהוא אוכל פירות נכסי מלוג עד שם. מה שעולה, נעזוב לרגע את המערכת היחסים הממונית ביניהם בפירות. בואו נדבר כרגע על עובדת היותה אשת איש. עולה כאן בעצם תקלה לא פשוטה. והיא שהאישה מגורשת מזמן א', והגט שבידה יעיד מחר שהיא מגורשת מזמן ב', ויכולים להיות פה כל מיני קלקולים.
לכאורה יכול להיות פה חיפוי על בת אחותו. הוא מגרש אותה, זה מערכת הרגיל קצת מסבכת, הוא מסר לה את ה... היא זנתה באלף כסלב, הוא מסר לגט באלף תבט, ורשום שם אלף שבט, יבואו ויעידו שהיא זנתה באלף כסלב, היא תוציא להם בתתוו תבט את הגט, ותגיד קיבלתי אותו כבר באלף חשבט. זה שכתוב כאן א' שבט, הנה אתם רואים שהגט כבר בידיים שלי, כלומר אתם רואים שהתאריך לא אומר כלום, ואז זה כמו גט שאין בו זמן, שיכולה לחפות על עצמה, או הוא יכול לחפות עליה. למה הרבד לא חש לך? התקלה שיכולה להיות כאן, שיחפה על בת אחותו, זוהי שאלה ששברו עליה כל הפוסקים את הראש, והבית יוסף אומר בגלל שהרמאות מוגבלת לזמן עקוב, לזמן מוגבל. אז זה כמו גט שכתוב פה רק שנה, ולא כתוב יום, למרות שמוגבל בזמן מוגבל, לא כל כך חששו, זה תירוץ שהאחרונים לא כל כך אהבו. בגלל שגט שכתובה בו רק שנה, נכון שהחיפוי זה לזמן מוגבל, אבל שם לפחות אין שקר. כאן החיפוי יהיה מבוסס על שקר, שיספר לנו סיפורים, על סמך מה שרשום כאן בגט. האחרונים לא אהבו את התירוץ הזה. ולכן הלכו כאן רוב הפוסקים בכיוון אחר, וזה כיוון למדני מעניין שאני רוצה לעמוד עליו. שוב, הכיוון הזה מתחלק גם כן לכמה וכמה אפשרויות. אפשרות אחת עולה בבית שמואל, וכמו הוא גם אומר המערמי בן חביב בספר גט פשוט, ורוב האחרונים הלכו בדרך הזאת. אני קורא בבית שמואל בסימן קכ"ז, סעיף קטן תתווך, יש לכם עדיין. לכן, כן, זה בבית שמואל שנמצא בתחילת העמוד, בתחילת הספר. אלא לרעבד קשה, שמה תאמר שזנתה אחר הגט, ובזמן הגט אין ראיה, דה הגט לב בזמנו נכתב. מי שלמה לעניין פרי אין חשש, שום שסביר עליה עם החלל הבעל הפירות. אגב, הרשב"א טוען בשם הרעבד, שלדעת הרעבד רבי יוחנן בכלל לא חשש לפירות, רבי יוחנן חשש רק לבת אחותו, ואלא מעולם רבי יוחנן את החשש לפירות, ואם הלכה כרבי יוחנן, גם אם יש בעיה עם הפירות, אנחנו לא חוששים לה. אבל אנחנו מדברים כרגע על הזנות. אז הוא שואל, אלא משום זנות יש לחוש. וכן נקשב בית יוסף. והוא דוחה את התירוץ שלו, כולם דוחים את התירוץ שלו. ואז הוא אומר, יש לומר, ואפשר לסביר עליה כל שאין הזמן מבורר עליה להביא ראיה, מאחר שתקנו חז"ל לכתוב זמן מבורר. זה ללא ספק תירוץ מעניין. ומה שאומר כאן בית שמואל בתירוץ הזה, שאם זנתה, והוציאה גט, ומוכיחה שהזמן שבגט לא מוכיח שום דבר, עליה להביא ראיה שכשזנתה היא הייתה פנויה. ואם לא תביא ראיה, היא אצלנו בחזקת אשת איש. לפני שחכמים תקנו זמן בגיטים, אדם יכול היה לחפות על בת אחותו. אבל אחרי שחכמים קבעו שצריך להיות זמן בגט, חכמים שללו את הנאמנות שלה לספר סיפורים. בגט צריך להיות זמן, את צריכה, אם את רוצה לזנות, את צריכה גט שיהיה בו הוכחה ברורה שאת מגורשת, ואם לא, שללו את האפשרות שלך לספר סיפורים. והיא לא נאמנת לספר לנו סיפורים, אך מי משהו בונה כאן את כל הנאמנות שלה להגיד שהיא זנתה בגט, נגיד לפני שקלו זמן בגיטים, שהעם הנאמן, יש לה חזקת אשת איש. אז פני יהושע אומר, עדיין יש לכם בגיל השם. כן? היא אומרת, שהיא זנתה לפני, אנחנו לא יודעים מתי, יש לכם בגיל השם, היא נאמנת, אבל ברגע שחכמים תקנו זמן בגיטים, חכמים שללו ממנה את הנאמנות שלה. לא יכולה לטעון טענות, חכמים רצו ראיות ברורות, אם היא לא יכולה לטעון טענות, ממלך עסקת אשת איש שלה, זה הדבר החזק ביותר שיש פה. אני יודע שאין גרושה לפניכם, אני יודע שיש לך חזקת סיפקות והכל. חזקת אשת איש פה זה הדבר החזק ביותר. אני לא נכנס כרגע להתמודדות בין הבעיות האלה. חכמים שללו ממנה את הנאמנות לטעון טענות. לא תמיד את זה. יש כאן גם חילוקים. לדעת רש"י, אנחנו רואים את זה אפילו בגיטין הבאים ממדינת הים. מנגד גם אם נכתב קשה מאוד, אבל הגיעה ממדינת הים, אנחנו יודעים שלא התגרשה בתאריך הנקוב בגט, לא יכולה לטעון טענות, והיא צריכה להוכיח הוכחה מתי גרשו. שאנחנו לא יודעים מתי נמסר לו הגט. היא צריכה להוכיח מתי גרשו. גט הבא במדינת הים, אנחנו יודעים שהתאריך הכתוב בו הוא לא התאריך הרלוונטי, היא תצטרך להוכיח. בית שמואל לא אומר עד בכך. גט שבא במדינת הים, זה עדיין גט שנכתב בקשרות וביושר והכל. כאן יש גט שיש בו שקר ברור, טוען בית שמואל, גט כזה לא יכול להציל אותה, אין לה נאמנות לטעון טענות. יש כאן קושה לפניה, יש כאן חזקת צדקות, הכל מתערער כשעומד לפנינו גט שהתאריך שבו הוא תאריך שאיננו התאריך האמיתי של הגירושין, ואני מזכיר לכם שלדעת הרעב"ד, הגט הזה הוא עם תאריך שאיננו התאריך של הגירושין, כיוון שהאישה מתגרשת מ-א' תבט, והתאריך הרשום כאן הוא א' שבט. ייתכן להעלות כאן גם כל מיני דברים אחרים. אבני מילואים יש לו פלפול מאוד מעניין. כן. הוא אומר שהכל בנוי כאן התנאי, שהוא התנאי מה לגבי הפירות, מה יהיה אם היא לא תקבל את התנאי. לא ברור שבכלל תהיה מגורשת, אם אלה אין חזקת גרושה לפניך, אם אלה חזקת השתי שלה יותר טובה. אפשר ללכת פה בכיוונים רבים אחרים, שלא נעסוק בהם כרגע. יש גם כיוון של התורת גיטין, אולי נגיד אותו בהמשך, אבל אני רוצה לומר כיוון שלא בדיוק נכתב בפוסקים, באחרונים, לא בבית שמואל ולא בגט פשוט ולא בלחמיש ולא באבני מילואים ולא בתורת גיטין, זה כיוון שאני מעדיף אותו מכל הכיוונים של כל האחרונים, כיוון שיש יהודי יקר שאני חושב שכתב את הכיוון הזה, ומי זה? הרעב"ד בעצמו בתשובה. רק שהתשובה הזאת לא הייתה ידועה, ולכן האחרונים הלכו על פי כללים אחרים, ובואו נראה את הרעב"ד בתשובה י"ח בעניין הזה. ובתחילת העמוד. בהתחלה אומרת מה שאמרנו לשמוע, איך נשמעו אותו התנאים והמוראים, ולא הזכיר אף אחד מהם פסלות גט מאוחר. ואז אומר הרעב"ד, ואני מוסר לתלמידיי, הטעם הברור שראוי לסמוך עליו. כי כל פסול שטרות הבא מחמת הפסד הוא בעניין שאי אפשר לו לנצל מן ההפסד. אבל גט מאוחר, תקנת מסורה בידה, או שלא תנסה עד הזמן, או שתקיים אותו בבית דין בידי מסירה. לפיכך אין כאן פסלות, אלא עיכוב כעניין שאמרו לאחר לא תנסה עד שתיתן, ואם היא מגורשת. הוא אמנם מדבר פה על פירות, אבל אני חושב שאותו דבר אחר עושים. הגט הזה לא יכול להוות בעלה ראיה לשום דבר. לאו דווקא בגלל שחכמים שללו את הנאמנות, בגלל שזה גט מאוחר ויש בו איזושהי ראות הכזאת, אלא פשוט בגלל שחכמים נתנו לפתרונות אחרים. יש לה גט מאוחר, חכמים נתנו לפתרון. או שתביא את המסירה ותתחיל לבדל שכתיבו לך שאת מגורשת, או שתתפקי עם הזנות שלך ועם הנישואים שלך עד לתאריך הרשום בגט. חכמים ברגע שנתנו לפתרון, חכמים לא מאמינים לשום סיפור. זה דומה לבית שמואל, אבל בא מכיוון קצת אחר, והכיוון הוא לא בגלל הפגם שבגט מאוחר, משום שלדעתי לרעב"ד אין שום פגם בגט מאוחר, משום שנקטע משום הפירות, אלא משום שעמדו לפני האישה פתרונות אחרים שתשתמש בהם. מה הפתרונות? פתרונות שניתנו לה, נאמרו, ללכת לבית דין, ושעל פי ידי מסירה, ושתקבלו לקבלה שהיא פורשת ושהיא יכולה לסלוק, או להתאפק עם הזנות שלו, עם הניסויים שלה, עד לתאריך ההוא. זה הפתרונות שנתנו לה, לא נתנו לה פתרון אחר, חכמים לא מקבלים שום עדות אחרת על הדברים האלה כדי להציל אותה, חובת הראיה כלל עליה, וזה הכל. כך נראה מתוך דברי הרעב"ד כאן. אני לא יכול להתעלם מדרכו של בעל תורת גיטין, כיוון שזוהי דרך חשובה מאוד. ולמעשה, כשאנחנו קוראים את דבריו, אני קודם כל אגיד אותם, אחר כך אנחנו נקרא אותם. כן? אני קורא, אם אתם עושים בתורת גיטין, אולי נקרא את זה קודם, בקטע השני, מה שכתוב עמוד קוף פי בית, עוד נראה. אני קורא בשורה החמישית, אמנם בחייה הגבנה, שהתנאי חל רק בזמן ולא דמי לגמרי לתנאי, סביר לה לרעב"ד די יכול לגרשה מעכשיו כשמבטל בעל פה. ולפי זה אטי שפיר להי,
שתביא גיטה לבית דין והוא מאוחר אף הרעבד מודה לעניין זנות, צריכה האישה לברר בעדים שאמר לה בשעת נתינה, הרי זה גיטך והרי את מותרת, שיהיה המחשבות משמעות מעכשיו. אם נשוב לדברים שאמר הרעבד בתשובה, הדבר הזה יעסיק אותנו עוד הרבה. אני שוב קורא את לשונו. אמר אברהם, רעבד, טעה במאוחר, שהוא קשר להינשא בו, ולא טעימה לזמן הגט, אלא קיימה גידה בבית דין, או שנתנו לה בבית דין, ולא הזכיר לה איחור הזמן, מותר להינשא מיד, לפי שאינו יכול לכלכלה. ואומר, אני שאוכל פירותה עד אותו זמן, שאינה גובה גוף וכתובתה עד אותו זמן, שלכך אחרו, הוא חמי שהתנה עמה הוא. מה הבינו כל הפוסקים? מה התנאי? שמקבל את הפירות עד התאריך המאוחר, נכון? איך הבין התורת גיטין מה התנאי? התנאי הוא שמתגרשת בתאריך המאוחר. מה לדעת התורת גיטין, התנאי לא עוסק בפירות, אלא באמת, באמת, באופן עקרוני, הרעבד מודה לתוספות, שהגירושין הם מאלף שבט. אלא שבעוד של התוספות הגירושין הם מאלף שבט מדינה, כיוון שזה התאריך הרשום בגט, מהסיבות שאמרנו קודם, לדעת הרעבד על פי התורת גיטין, משום שכאילו יש כתנה. בעצם הגירושין ממתי צריכים להיות? אל תכנס עליה, אביה, אני תכף אסביר. בעצם הגירושין ממתי צריכים להיות? משעת נתינת הגט. אבל כשכתב תאריך מאוחר, כאילו אמר לה, הרי את מותרת לכל אדם על מנת שלא תתגרשי, אלא באלף שבט. כלומר, זה מין תנאי שמאחר את הגירושין, למרות שהגירושין, לדעת התוספות צריכים להיות מהזמן הרשום בשטר, לדעת הרעבד הגירושין הן, משאף מסירת הגט, ניתן להתנות תנאי לאחר את הגירושין. כיוון שניתן להתנות תנאי לאחר את הגירושין, כשהוא מוסר לה את הגט בתאריך המוקדם, הוא כאילו מבטל את התנאי. כאילו מבטל בעל פה את התנאי ואומר, לא, את תתגרשי מעכשיו. אבל זה בתנאי שהוא אומר לה, הרי את מותרת לכל אדם, במשמעות, הרי את מותרת לכל אדם מעכשיו, ואת זה היא תצטרך להוכיח. אם היא לא מוכיחה את זה, אז בעצם היא מגורשת משעה שרשומה בגט ולא יודעת. שוב נקרא את לשונו של הרעבד, זה קצת מסובך. כלומר, אני רוצה להגיד פה את השלבים ברעבד, וזה קפיצה מכאן לכאן, כן? בואו נגיד שאנחנו נמצאים כאן באלף תוות, ובואו נגיד שכאן זה אלף שבט. אז למעשה, קודם כל מה אני אומר, גט מגרש ממתי? משעה שמוסר אותו, באלף תוות. אבל אם הוא כתב תאריך של אלף שבט, אז הוא התנה, הוא גורש את פרק מאלף שבט. אבל מכיוון שמסר לה אותו קודם, כנראה שהתכוון לבטל את התנאי. אבל כל זה בתנאי שהיא יכולה להוכיח שאמר לה הרי את מותרת מעכשיו, כי אם לא תוכיח שאמר לה הרי את מותרת מעכשיו, אז היא מגורשת רק מיד השבט. קצת מסובך, אבל בואו נראה את הדברים בפנים. מה שהוא אומר כאן, רק שהרעבד, אני קורא שם בקטע השני בתורת הגיטין. רק שהרעבד סובר שמכל מקום ראוי לגרש בו מעכשיו, כשהוא אומר בשעת הנתינה שמבטל התנאי הוא מגרש מעכשיו, אבל הוא צריך להגיד את זה. ואפילו בתנאי שנכתב בגוף הגט, כתב בבית שמואל, כלומר ניתן לבטל תנאי. נעזוב את הפלפול שהוא עושה בבית שמואל, ואני מדלק שתי שורות, אומנם מכל מקום בקיא גם שהתנאי רק בזמן דלא דמי לגמרי לתנאי, סביר עלי להרמת שיכול לגרשה מעכשיו, כשמבטל בעל פה את התנאי. אז הוא אומר, מכל מקום האישה צריכה לברר בעדים שאמר לה בשנת נתינה הגיטך והרי את מותרת שיהיה המשמעות מעכשיו. זו קצת מסובך בדבריו, אבל הוא מבין שמה שהרעבד כותב כשהתנאימה, הכוונה שהתנאימה לא לאחר את הפירות, אלא התנאימה לאחר את הגירושין. ואז בעצם הוא מרקד פה על שני תאריכים, הוא גם התנה וגם ביטל את התנאי, אבל גם אם ביטל את התנאי ולא פירש, אז הוא חוזר לתאריך ההוא, ובקיצור זוהי הסיבה שברירת המחדל של הפירות זה רק מן התאריך האחרון ולא מן התאריך הראשון, וממילא מה יוצא שכשאמר הרי את מותרת לכל אדם, אז באמת מגורשת מ-א' תבט, הפירות עדיין נשארים מ-א' שבט, קצת מסובך, אני אומר כל הכיוון הזה, הכיוונים האלה באחרונים, כאמור, כבודם במקומם מונח, אני חושב שאולי נסבך אתכם כמה שפחות, ונשאר עם מה שלעניות דעתי עולה מתוך תשובת הרעב"ד בעצמו. ומה שעולה מתוך תשובת הרעב"ד, מדוע לא נחשוש לזהות? בגלל שחכמים נתנו לה כלים להינצל מהסיפור הזה, אלה הם הכלים שיש לה ואין לה כלים אחרים. ואין לה שום נאמנות לטעון טענה אחרת. נתנו לה שני כלים להינצל מתושד זהות, ואלה הכלים שהיא צריכה להשתמש בהם, ולא כלים אחרים בשום פנים. עמנואל, יותר מאוחר כשאני גומר את הרעב"ד. אני עובר כרגע לשאלת הפירות. כן? ובכן, לדעת הרעב"ד כאמור, אין חיפוי, כי היא לא תצליח לפחות על עצמה. מצד שני, היא מגורשת, כאמור, מאלף תפת, כלומר, מתאריך נתינת הגט, ועכשיו אנחנו מגיעים לפירות. לדעתו, הבעל זוכה בפירות עד א' שבט במקרה שלנו, והאפשרות הזאת מתחלקת לנו לכמה אפשרויות. הראש, קיימת האפשרות של התורת גיטין. אבל אני מציע שלא מסתבק כאן יותר מדי. נעבור לשלוש אפשרויות בראשונים, שלוש אפשרויות פשוטות ובהירות מאין כמותן. אפשרות אחת של הראש. הראש באמת מתלבט מאוד בשאלה. לא מבין לדעת הרעב"ד מדוע יזכה הבעל בפירות עד א' שבט. למה מגיע לו? הוא כבר גירש אותה. למה מגיע לו פירות? בגלל שהוא אמר, אמר, אז מה אם אמר? אומר הוא דבריו אינה מבואר, אני קורא בסוף הראש. רעב"ד כתב מאוחר כאשר לגרש בלב שיש לבעל פירות עד הזמן הכתוב דבריו אינה מבוארים. כשהבעל מצווה לכתוב הגט, הוא מגרש את האישה בעל כוחה, למה תפסיד האישה פירותיה, אם הבעל ציבה לאחר זמן, אלא כך יש ליישב את דבריו להכשיר הגט, ואם נכתב הזמן המאוחר מדעת האישה, אז מה קלה האישה פירותיה לבעל, עד זמן הכתוב הגט. כלומר, הראש מסביר את הדעה הזאת, מבסס את הדעה הזאת, על בסיס עניין המכילה. כלומר, אם הבעל כתב את הגט מדעת האישה, וכתב בגט מדעת האישה א' שבט, מה שמה? גט הרי ניתן גם כשטר ראיה על פירות, מה שמה? הסכימה לוותר לו על הפירות עד א' שבט. מעשה הנתינה, ונתן בידה היה ב' תבט, וזה הכל היה תאריך הגירוש. אבל כיוון שעל הפירות היא תוכל להעביר ראיה רק מ' שבט, יוצא שמראש היא מחלה לו, כיוון שידע את זה, הוא מחלה על הפירות, על השבט, הכל מבושס על מחילה. נו, ומה היה אם היא לא מחלה? למה הגט קשר? אז כאן עולות בראשונים שתי אפשרויות. אפשרות אחת שהרעב"ד לא חשש לפירות. רבי יוחנן דיבר רק על בת אחותו, את בת אחותו פתרנו, לא שמענו מעולם שרבי יוחנן חשש לפירות והלכה כרבי יוחנן. אמנם כל הראשונים האחרים מבינים שרבי יוחנן חשש גם לפירות וגם לבת אחותו. אבל אם יש חשש לפירות, הוא כן חשש. אבל זוהי שיטת הרעב"ד, או שהראש לא חשש לפירות מהסיבה שהוא אומר, האישה יכולה, קיבלה גט מאוחר, קיבלה באלף תבט גט מאוחר, יכולה ללכת לבית דין, יוציאו לה אישור שהפירות מגיעים לה מאלף תבט, והיא פותרת לעצמה את הבעלות. ממילא פתרתי איכשהו לראש את החשש מפלא, מכל מקום לדעת הראש בשיטת הרעב"ד, הגט חל מיד, ואם ניתן לדבר שהפירות הם של הבעל עד אלף שבט, זה רק בגלל מחילה. על כך מסיק אבני מילואים. וטוען שבראש לא מופיע, שברעב"ד לא מופיע עניין של מחילה. מה מופיע ברעב"ד? התניה. משמע, אנחנו לא מדברים כאן על מחילה, אלא על תנאי. מהי נפקמינה בין מחילה לתנאי? מה הנפקמינה הגדולה בין מחילה לתנאי? סליחה? לא שומע. זה הנפקמינה הקטנה, אני מתכוון כרגע לנפקמינה הרבה יותר ברורה כאן בעניין שלנו, והיא מכילה תלויה ברצונה הטוב של האישה. תנאי למרבה הפלא לא תלוי בשום דבר, אלא רק ברצונו השרירותי של הבעל, ומכאן עולה בעצם דבר מזעזע, שבדרך כלל כשאתה מפנה תנאי, אז אתה רוצה תקיים את התנאי, אתה לא רוצה עוד קיים את התנאי. הרי זה גיטך על מנת שתתני לי 200 סוס. את רוצה גט, תתני 200 סוס. לא רוצה לתת 200 סוס, אין גט. ואילו כאן יש לנו תנאי מעניין, שבמסגרתו אפשרות אחת מהי? שהבעל ירוויח את הפירות עד א' שבט. ומה האפשרות השנייה? שהוא ירוויח את הפירות עד א' שבט. אני יודע, אמרתי אותו דבר, אבל יוצא כאן איזשהו תנאי מזעזע, שעל פי שני הצדדים הוא ירוויח את הפירות עד א' שבט. הקטר. בעצם הוא אומר לך, הרי את מגורה, הרי את מותרת לכל אדם, על מנת שאת מוותרת לי על הפירות עד א' שבט. ואם את לא מוותרת על הפירות עד א' שבט, אז את לא מותרת לכל אדם, אז ממילא מי מקבל את הפירות עד א' שבט? עוד פעם אני, כי את אשתי. ואז אין לנו כתנאי שאני שברתי את השיניים על פי כמה אפשרויות שלא נדון בהן כרגע, האם הדבר הזה בכלל נכלל במסגרת תנאים? שמצד אחד אני מקבל את הפירות עד א' שבט, או מצד שני אני עוד פעם מקבל את הפירות עד א' שבט. כן? ניסיתי לבדוק את הדברים האלה והעליתי כל מיני תירות, אבל כבר שהתירות האלה עד א' שבט ולא הגענו לא' שבט אז נדבר עליהם, כיוון שאם אני אתחיל לדבר על זה אנחנו באמת נגיע לא' שבט בשבועות. זה נושא מסובך. אבל לעניין שלנו הכל מבוסס כאן על התניה, וכיוון שהוא יכול להתנות תנאי שמשני הצדדים הוא זוכה, אם אלה הוא יכול לזכות בפירות על שבח, ואפילו עליי חדר, ואני לא יודע מה הוא עוד יכול להשתולל עם הסיפור הזה. וסתם, לקחת פירות של אישה שהיא כבר לא אשתו, כמעט. אבל הדברים האלה עולים מתוך שיטת הרמב"ן, וזה גם, והדבר הזה מפרט בהרחבה אבני מילואים שמונח כאן לפניכם, לא נעסוק, לא נקריא אותו כרגע. ממילא עולה השאלה, היגיון של הרמב"ן הוא כל כך מפדיק וכל כך טוב, אז למה הראש חלק עליו? נכון, אם ניתן להסביר כאן על התניה, למה צריכים ללכת למחילה? אפשר להגיד שהוא באמת מתנה תנאי ואומר, אני נותן לך תגד, אבל אני רוצה את הפירות עד א' שבט עם הנושה. או שאת מסכימה או שאת לא מסכימה. בכל מקרה, אני אקבל את הפירות עד א' שבט. מדוע הראש חלק הזה? כאן עולה תשובה שחלקה אומר אבני מילואים, אני אשלים עוד איזה נקודה שהוא לא אומר. מה החיסרון בתנאי הזה? איפה בכל אופן העקב אכילס שלו? של התנאי שלפנינו? מה? הוא לא? זה לא שהוא לא כפול. מילא שהוא לא כפול. הוא לא קיים בכלל. כן? לא שהוא לא כפול, לא נאמר כתנאי, הוא רשם תאריך. איפה בתאריך הזה יש התניה? זה לא רק שזה לא תנאי כפול. אין כאן בכלל תאריך, אין כאן בכלל תנאי, הרי תנאי יש לו מילים, יש לו נוסח, צריך להגיד אם, אז, צריך להגיד על מנת, צריך להגיד משהו. כאן הוא לא אמר כלום. וכאן אנחנו נכנסים למחלוקת ראשונים גדולה, ופה הבאתי לכם מקור את המגיד משנה, אפילו לא רציתי שתטבעו שם בתוך המגיד משנה הארוך, אז הבאנו אותו כאן במקורות, יש מגיד משנה, נכון? ידע שלדעת רבנו זה הרמב"ם והגאונים הראשונים, יותר הוא מועיל בדיני ממון גילוי דעת או אומדנה דמוכח בתנאי שלא נעשה כתיקון. כלומר, הרבה פעמים צריך לדעת תנאי שלא נעשה כתיקונו, נאמר, אני מדבר בדרך הרמב"ם שמעשה תנאי כפול, אז אם לא עשה תנאי כפול, זה דופק את העסק, ולפעמים גילוי דעת כן יעשה. לא כל גילוי דעת צריך תנאי. התוספות אומרים את הדבר הזה יותר מפורש בקידושים. לפנינו אתכם לשם, ושם הוא מדובר על אדם שמחר קרקע על מנת לעלות לארץ ישראל. הוא אומר לתוספות, משמע דווקא משום שלא פירש דבריו, אבל אם פירש דבריו להדיע, ואמר בשעת המכר שהוא מוכרם לפי שהוא רוצה ללכת לארץ ישראל, הווה המכר בטל. כלומר, שם זו סוגיה מפורסמת, מסכת קידושים, שנקראת בשם, דברים שבלב אינם דברים. אדם מחר קרקע, ואחר כך הוא בא ואמר, תשמעו, מחרתי את הקרקע כדי לעלות לארץ ישראל, אבל לא הסתיים עם דעת.
לא הצלחתי לעלות לארץ, אז אני רוצה לקבל את הקרקע שלי בחזרה. אמרו לו דברים שבלב, אתם מתוקים. אומר את הספות משמע שאם הוא כן אמר, הוא אמר לקונה, תשמע, אני מוכר לך את הקרקע הזאת מכיוון שאני עולה לארץ ישראל. אז אם אחר כך יתברר שהוא לא הצליח לעלות לארץ ישראל, אז אם ייקח טעות ואם ייקח חוסר. שואל את הספות, וקשה המאי הבאין התנאי כפול. הרי לא התנאי שאם לא ילך לא יתקיים מכך. ואומר איש שצריך לחלק ולומר שיש דברים שאין צריכים תנאי כפול אלא גילוי מילתא דענן סעד הדעת עד האחר. לא כל דבר צריך תנאי כפול.
אם תתני לי מתי איזוז עריית מקודשת לי, ואם לא תתני לי מתי איזוז עריית מקודשת לי, כאן צריכים תנאי כפול. משום שבן אדם נורמלי, סליחה על המילה, לא מקדש אישה בשביל שתתן לו אותה איזוז. הבן אדם הזה הוא לא נורמלי, אז כדי להביע את הלא נורמליות שלו צריכים תנאי כפול. הרי זה גיטך, אם תתני לי מתי איזוז, את מגורשת, ואם לא תתני לי מתי איזוז, את לא מגורשת. בן אדם נורמלי לא מתנאי. אז כאן צריכים תנאי כפול. ולקחת אני אומר שהגט קל, גם אם לא תתן לו מתי איזוז. מה אתה יודע למעשה קיים? אבל במקומות שיש היגיון, ושענן סעדה שזה ההיגיון, ואדם סתם לא מוכר את הקרקע שלו, אלא באמת אם הוא עובר לארץ אחרת, והדבר הזה הוא מאוד 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 הגיוני, כאן אין צורך בתנאי כפול, התוספות אומר את זה בין לרבי מאיר, בין לדעת כולם וכולי. האבני מילואים מחדש כאן חידוש מעניין, והוא טוען שהדבר הזה תלוי במחלוקת רבי מאיר ורבי חנינה בן גמליאל. לא יכול להיות
דבר.
רבי מאיר
אומר, כל תנאי
שאין לו כתנאי
בלי גד ובלי ובן אין לו תנאי.
רבי חנינה בן גמליאל אומר, צריך היה הדבר לאומרו שלמלא כן משמע שיש למה שחלו בארץ ישראל לא נחלו. כלומר, לדעת רבי חנינה בן גמליאל אין דבר כזה תנאי כזה. אפשר להבין את המחלוקת שלהם בניסוח תנאי. אבני מילואים טוען לא. לדעת רבי מאיר, יש צורך לנסח תנאים בצורה ברורה. לדעת רבי חנינה בן גמליאל, מספיק גילוי מילתא. מספיק. שאדם עשה איזושהי פעולה, לא משנה מה, שבה הוא גילה את דעתו בצורה משנה. ואשר על כן גט מאוחר, מה יהיה דינו? ודאי הגט חל משעת הנתינה לרעבד. אבל עד מתי הבעל יזכה בפירות? לרבי מאיר. לא היה פה תנאי כפול. הבעל זוכה בפירות עד הגירושין, עד א' תבט. לרבי חנינה בן גמליאל, שמספיק איזשהו גילוי מיתה, זוכה בפירות עד א' שבט. מי מעילה טוען אבני מילואים? לרבי מאיר. הגט אמור להיות פסול. למה? כיוון שהוא יוצר תקלה בעניין הפירות. כיוון שהפירות מגיעים לעד א' תבט, ואילו בגט ברשום, א' שבט. לרבי חנינה בן גמליאל, אין לי שום תקלה. כיוון שבאמת הפירות מגיעים לעד א' שבט, ממילא לרבי חנינה בן גמליאל זה גט קשר. לרבי מאיר זה גט פסול. טוען אבני מילואים. כל הסוגיה בבבא בתרא, שממנה הוכחנו שגט מאוחר קשר, בגט מקושר, למי נאמרה? מי שם נתן הבעל הסוגיה? רבי חנינה, בן גמליאל. אני רוצה להוסיף פה עוד איזה נקודה מעניינת על אבני מילואים. וזה גם באופן עקרוני יכול להסביר, אבני מילואים לא כותב, זה גם יכול להסביר מדוע הרמב״ם פסל גט מאוחר, והרעבד הכשיר גט מאוחר. משום שבענייני תנאים פוסק הרעבד כרבי חנינה בן גמליאל, והרמב״ם פוסק כרבי מאיר. ממילא מה שעולה מכאן שניתן לדבר כאן על התניה לשיטת הרעבד, לשיטת רבי חנינא בן גמליאל, לשיטת רבי מאיר, אין מה לדבר כאן על התניה, צריכים תנאי כפול, צריכים דברים מסודרים, עם מילים מסודרות, ולא מספיקים גילויי מילתא למיניהם, וכך אני בעצם פותר את בעיית הפירות לדעת האבני מילואים. אני עובר עוד מעט, אני עובר לשיטה רביעית, או שלישית, יותר נכון, ראש, אמרנו, רעבד על פי אבני מילואים, והשיטה השלישית היא המעניינת והמרתקת והקשה ביותר, והיא שיטת הרשב"א והבנת הרעבד. הרשב"א הוא ארוך, ולכן אני לא אקרא אותו, ואני רק אגיד את מסקנותיו. או יותר טוב אני אשאל אתכם. שוב, האישה מגורשת לדעת הראב"ד באלף טבת. מדוע הפירות מגיעים לבעל עד אלף שבט? אמרנו לראש מדין מחילה. אמרנו לאבני מילואים ולשון הראב"ד מדין תנאי. לשיטת הרשב"א מדוע? מי ראה אותו? זהו, נשארתי לבד. כן, בבקשה. מה? כלומר, זה נקרא שיעור, מה שדמה. נכון. זה נקרא שיעור בגט. יש כאן שיעור בגט לעניין הפירות, כי איננה מגורשת. את מגורשת לעניין זה שאת מותרת לכל אדם, אבל אינך מגורשת לעניין זה שאת מקבלת את הפירות שלך. זה נקרא שיעור בגט. זה יכול להוביל אותנו מחדש לשיטתם של הרמב"ן והראש, שאמרנו בהתחלת הסוגיה, שמדוע מגורשת רק רק מאלף שבט? כיוון שלאו קרות קידה. זוכרים את המושג? ובכן, אם אני מקבל את דברי הרשב"א, ברור למה זה לאו קרות קידה. שהרי מאלף טבת עד אלף שבט היא מגורשת רק חלקית, היא מגורשת לעניין זה שהיא מותרת לכל אדם, אבל לא לעניין פירות. אז אליו קרות גידה וממילא הגט נדחה עד אלף שבט, שמאז היא מגורשת גם לעניין פירות. ואולי זוהי משמעות לאו קרות גידה ברמב"ן ובראש, שוב הם סתמו את דבריהם ולא אמרו דברים מפורשים. ועדיין אני שואל לדעת הראב"ד, האם ניתן באמת לשייר בגט את הפירות? השאלה הזאת למעשה עולה גם בבבלי, בבבא בתרא, ועולה בעיקר ברחבה רבה בירושלמי. ואני רוצה לקרוא בבבלי, בבבא בתרא, בדף קוף למדרך. המשנה אומרת, הכותב נכסיו לבניו צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה. ורבי יהודה רבי יוסף אומר, לא צריך, זה כבר דיברנו, זמנו ששטר מוכיח עליו. שואלת הגמרא, וכי כתב מהיום ולאחר מיתה ויהוה, האתנן מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט, ואם מת חולצת ואינו מתייבן. זאת אומרת שיש לי כאן שני תאריכים. האתה מספקה לה ניתנה והיא חזרה, אבל האחרי כמה, הגוף הקני מהיום פרא לאחר מיתה. כלומר, אנחנו שומעים באמת על גט שעל שטר שיכול להקנות את הגוף ולשייר את הפירות. נחמד. בעל שכותב נכסיו לבניו רוצה להגיד שבן נשיאה נירש את נכסיו, מצד שני הוא לא רוצה להתרושש מנכסיו. מה הוא אומר? הוא אומר, אתה תקבל את הקרקע מהיום, אבל הפירות יישארו שלי עד יום מתחתי. כלומר, אני אשב בקרקע כאילו שאני בעל הקרקע. ייקח את פירותיה, תשכיר אותה, אגור עליה. זה נקרא פירות, ואילו הגוף כבר שייך לך, אחרי מיטתי הפירות יעברו בחזרה אליך. ובכן, דבר נהדר, נכון? מוכח בדיוק כמו הראב"ד, נכון? שאפשר לתת גוף מהיום, מאלף טבת. הרי את מותרת לכל אדם, הוא פירות לאחר מידה, במקרה שלנו פירות מאלף שבט. אז הוכחנו את שיטת הראב"ד מגמרא מפורשת, נכון? לא, הוכחנו בדיוק להפך. הגמרא אומרת, זה דווקא בשטרי ממון, ואומרת שבגט מה אומרים מספקה לניתנה אהבה וחזרה, וכלומר בגט אי אפשר לעשות כאלה חוכמות. בגט אי אפשר לעשות כאלה שיעורים. וממילא, כיוון שבגט אי אפשר להגיד, הפירות יהיו של... הגוף יש רק מהיום ואת הפירות תקבלי בעוד חודש. לכן, בגט מספקה לניתנה וחזרה, אי אפשר לעשות כאלה. למה באמת לא? כך דן התלמוד הירושלמי משם ואומר דברים מעניינים מאוד. וכך כתוב שם. אמר רבי, אני מקריא מאמצע, לא במתנה, אם כתב מהיום, מתנה ברורה היא, לאיזה דבר כתב לאחר מיתה, לשייר באכילת פירות, זה מה שאמרנו. אבל בגיטין אם כתב מהיום, קרות הוא, זה נקרא קרות גיטה. לאיזה דבר כתב לאחר מיטה? לשייר לו גופה. הבנתם? ובין הוא נותן לה את הגט מהיום וקורות אותה מהיום, הוא משייר את גופה עד עוד חודש. אז תגידו לי, אז למה הגט? הוא כותב את הגט מהיום, א' תבט, הוא משייר את גופה לא' שבט. אז למה הגט חל ב-א' תבט? איך הבנתם את הירושלמי? לא הבנתי. מצדק. כלומר, בעצם יש כאן סתירה בתוך הגט עצמו. יש כאן סתירה. והוא אמר בהתחלה, הגט יהיה מאלף תשת, ואחר כך אמר, אבל אני משאר את גופך לאלף שבט. אז זאת סתירה. מה אנחנו עושים עם סתירה בתוך גט? אנחנו מגדירים שזה חזר. או שאנחנו מגדירים שיש סתירה, בקיצור, הגט איננו יכול לחול עד התאריך האחרון. זה מה שכתוב כאן. אבל בגיטין כתב במה היום, קרות הוא לאיזה מה כתב לאחר מיטה לשאר לגופה, ואז זה חזרה. אמר רבי בון בר כאן, הקומי רבי, לא לשאר מעשה ידיה? אמר לה, לא מצינו אישה נשואה לזה ומעשה ידיה לזה. לא יעלה על כך. אין אפשרות שאדם יגרש אישה מהיום ויגיד, אבל מעשה ידיי שלי יהיה עד חודש שבט. למה אין אפשרות? זה נקרא שיום בגט. אז זה לא קורות גיטה. אם כי, אם אני הייתי מדייק, הייתי לומד לא כמו הרשב"א, שאם הוא משייר לעצמו את מעשה ידיה, זה לא נחשב גט, אלא הייתי לומד בצורה אחרת. הוא באופן עקרוני יכול לשייר את מעשה ידיה. רק למה הוא לא יכול לשייר את מעשה ידיה? מה יהיה אם מחר תתחתן? באלף תבט הוא נתן לה גט, מה יהיה אם בגימל תבט היא תנשא לאיש? למי יהיו שייך עם מעשה ידיה? הרי זכותו של האיש השני לדרוש את מעשה ידיה. ואילו הבעל אומר, מכוח הגט, מעשה ידיה. עולה אם כן מכאן שהנישואים שלה עם האיש השני הם נישואים מקולקלים. מה המשמעות של הדברים? שהגט שהוא נתן לה באלף תבט ואומר, הרי את מותרת לכל אדם, הרי את מותרת לכל אדם, ואת לא יכולה להתחתן. לא מצינו. אישה נשואה לזה ומעשה ידיה לזה. הרי זה לא היה להם אדם. אני אישה אישה, והיא תבשל אוכל לאקס שלה. זה לא נישואים. זו היה משמעות. יוצא אם כן שהוא יגביל את נישואיה. אין דבר כזה שאישה תנסה ומעשה ידע יהיה מישהו אחר. זה יגביל את נישואיה. זה בדיוק לא קורות גיטה. אי אפשר לשייר דבר כזה. כאן טוען ההשבא, עוד טענה מעניינת מאוד, וחשובה מאוד, והוא רוצה להבחין בין מעשה ידיה לבין פירות. מעשה ידיה זה משהו הרבה יותר מחובר לאישות מאשר הפירות. מעשה ידיה, מוריי ורבותיי, זה גוף חיי הניסוי. אני מפרנס את האישה, והיא עושה, נותנת לי את מעשה ידיה. בשביל אחרת, אני מביא הבית המשכורת, היא מבשלת לי ארוחת ערב. לא, לא חשוב כאן. זה חלק מהגדרת הנישואים. ולכן כאן, אם הוא משייר, יש בעיה בגט. פירות זה מערכת יחסים הרבה יותר קיצונית. טוען הרשב"א, זה לא קשור לגט. ולכן לכאורה הוא יכול לשייר, אלא טוען הרשב"א בדיוק, בגלל זה הוא לא יכול לשייר. כי אם זה לא חלק מהגט, זה לא יכול להיות שיעור בגט. אבל מכל מקום הבנתו את הרעבד, שיש כאן בגט שניתן באלף תבט, התאריך רשום אלף שבט, שיעור בגט לעניין הפירות, כלומר, הרי את מגורשת לי חוץ מאשר לעניין פירותייך. כן, אלא שהוא עצמו חולק לזה. שיטה מעניינת וחשובה, ואיפה השעון שלי? ועד שאני מוצא אותו, אנחנו ניתן סיכום ברעבד וניתן מקום לשתי שאלות. אני חוזר על שיטת הרעבד, שהיא השיטה המורכבת ביותר. אנחנו נעבור עכשיו לעוד שתי שיטות, אבל איתן יהיה לנו קל יותר. אחרי שלמדנו את שיטת התוספות, אני עובר לשיטת הרעבד. הרעבד בהשגות מבין שמגורשת משעת מסירת הגט. למה? כיוון שזו משעת הנתינה. לדעת התורת גיטין, מכיוון שחזר בה מהתנאי. נעזור את התורת גיטין. מגורש את משעת המסירה, והוא אוכל פירות, מחמת התנאי או מחמת משהו אחר, עד הזמן שנקוב בגט. כן? לתורת גיטין נאמר, שעקרונית, כאמור, מגורשת מהזמן שנקוב מחמת התנאי שבגט. אבל זה עניין אחר, אלא אם כן חזר בו מהתנאי, נעזור בזה. למה לא נחוש לחיפוי? שהיא תוציא את גיטה אחרי שתזנה ותגיד, בעצם אני קיבלתי את הגט קודם, שהרי זה גט מוקדם, אני עוזב את כל השיטות ואני הולך על פי מה שנראה לי בתשובות הראב"ד. לא נחוש לחיפוי, בגלל שברגע שחכמים נתנו לה תרופה לפתור את הבעיות שלה, מכאן ואילך אינה נאמנת עלינו בשום דבר אחר. ממילא יש לך עסקת אשת איש, אם היא תזנה, שתלך ותוכיח שאתה מגורש. ולא נאמנת בשום טריק אחר, אנחנו מבטלים את כל הטריק. זאת בעצם שיטת הרחת. מדוע לא נחוש לפירות? לרוב השיטות ברעב"ד, הפירות מגיעים באמת לבעל עד הזמן הנקוב. רק לראש, אם היא לא מחלה, אז פירות מגיעים לה כבר מהשעה הראשונה. אז למה לא נחוש לפירות? או בגלל שלרבי יוחנן לא חוששים לפירות, זה מה שמסביר רשב"א ברעב"ד, או בגלל שהיא יכולה לפתור את זה על ידי שתלך לבית דין ויכתיבו לה קבלה, בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב בזמן הנקוב, או בגלל שהיא מחלה, ואז רק אם היא מחלה, או בגלל שזה תנאי, ומהנחה שאין צורך להתנות תנאים, אלא לשיטת רבי חנינא בן גמליאל שהראב"ד פוסק כמוהו, מספיק גילוי דעת בלבד, וזה נחשב כמו תנאי, ואז הוא יתנה את התנאי, או שאני מקבל את הפירות, או שאני מקבל את הפירות. זוכרים, מה שדיברנו מכל. והאפשרות השלישית היא לדבר על שיעור, שיעור בגט, כמו שחנן היטיב להסביר, רק כאן אני אומר באופן עקרוני, דקן ששיעור כזה פוסל את כל הגירושים, עד השעה שבה השיעור בטל, כלומר עד א' שבט, ייתכן שזאת האפשרות שאמר, שהבטחתי לכם שאני אגיד בלאו קרות גיטה, מקודם. ייתכן שזה לאו קרות גיטה בגלל השיעור הזה. כן, וזה אפילו מסתבר מאוד. או שאני אגיד ששיעור כזה באופן קרוני חל, רק שיעור במעשה ידיה לא חל, כי זה יותר קרוב לאישות, אבל שיעור בפירות כאן חל, ואז השאלה אם שיעור בפירות יכול להיות חלק מהגט או לא, מסובך. זהו. כיוון שהשעה מאוחרת, ניתן מקום לשאלה אחת בלבד, מישהו פה במחוז הזה, נמד אימנו, כן. בסדר, רבותיי, בואו נעבור עכשיו, נהפוך דף. עברנו את שתי השיטות העיקריות להלכה של שיטת התוספות ושיטת הראב"ד, שמה שמשותף משתיהן הוא שגט מאוחר כשר. השאלה היא מתי אוכל, אבל גט מאוחר כשר ויחשב. עכשיו אנחנו נעבור לשתי אפשרויות שבכלל גט מאוחר פסול. ושיטה הראשונה היא כמובן שיטת הרמב״ם, שאומר גט שיש עליו עדים ועד בו זמן, פרק א' הלכה כ"ה, או שהיה מוקדם או מאוחר, או שנכתב ביום נחתם בלילה שאחריו, אף פי שעסקים באותו עניין, או שכתב את הגט בגושה בבבבבבם, כן, בכל אלו המקרים הגט פסול. כלומר, כאן ברור מאוד, הרמב״ם אומר, דין אחד יש לגט מוקדם, לגט מאוחר ולגט שאין בו זמן. זה גט פסול. מה טיב הפסול? זוהי המשנה בדף פ"ו, שכולנו מכירים, שלושה גיטים פסולים, ואם נישאת חבלת כשר, כן, יש עליו עדים ואין בו זמן. גם שם יש לנו מחלוקת, מה קורה אם נישאת תצא או אם נישאת לא תצא, לא ניכנס כרגע לכל הסוגיה, אבל כולם בעצם דין אחד. מהי הסיבה שהרמב״ם פוסל את הגט? נפלאתי פה על כל הראשונים האחרונים, ואלה אני אגיד קודם כל את שיטתם של כל הראשונים האחרונים, ואני אגיד את מה שאני חושב. אבל כולם הלכו לחפש ברמב״ם את סיבת הפסול בגט, מסיבות הטכניות שמופיעות בסוגיה שלנו. כלומר, תמה יחפה על בת אחותו, תמה יגזול ממנה את הפירות, בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב זה לא בדיוק גט מוקדם. מה החשש של חיפוי על בת אחותו? אז אמרנו, יש חשש. היא תוציא את הגט לפני הזמן הכתוב בגט, ותאמר לכולם, הנה הגט הזה זה גט מאוחר, והיא תאמר, קיבלתי את הגט לפני שזניתי. כולנו מכירים את כל הפלפול סביב העניין הזה. ייתכן המילים על האפשרות הפוכה. שאלה מה הגט הזה פסול? כי אם היא תזנה אחרי שהיא קיבלה את הגט, והרמב״ם מבין ללא ספק כמו הרעב"ד, הוא מבין שממתי היא מגורשת? משעה שנוסר בידה את הגט, מאלף תבט. זוהי השעה שהיא מגורשת. אומר, היא, יש חשש. היא תקבל את הגט באלף תבט, והיא מגורשת. והיא תזנה בתתוו תבט. ואז למרות שהיא זנתה בתתוו תבט, היא מחזקת צדיקה תמימה וגמורה, נכון? נניח, כן, נכון. ואנחנו חלילה נוציא אותה להורג שלא כדין, שהרי אנחנו נמצא אחר כשהגט שלה הוא רק מאלף שבט, כן? אז יש כאן חשש לתקלה. יכול להיות שזאת הבעיה, יכול להיות, מה שהכי מצחת אליי מכל החששות האלה, זה מה שהרב כפך כותב, בפירושו לרמב"ם, שבתדבר תבט היא לא תזנה אלא תיאנס. מישהו יאנס אותה, ואז היא תרצה להתנקם בו, והיא תתבע אותו לדין בט"ו בשבט. והיא תוציא את הגט שלה, שהוא על א' שבט, והיא תאמר, אותו פלוני חייב מיתה, ובעצם הוא צדיק וישר. צדיק וישר. מוגזם. אבל בכל אופן, כן, היא לא הייתה אשת איש. נכון? וכן, כל מיני חששות כאלה עולים לנו. יש כאן חששות של פירות, המקדימי שני מעלה שם גט מאוחר, גזרה משום גט מוקדם, הריבש בתשובה שהבאתי לכם, בהמשך התשובה, אומר שהבעיה היא פירות. כל מיני חששות טכניים אלו או אחרים. ואנחנו לא נקריא עכשיו מפאת אהבתנו את השיעורים הקצרים, לא נקריא את הבית שמואל בסעיף קטן תצזיין, כאן הוא מביא לכם רשימה גדולה של חששות כאלה או אחרים, תעיינו בו ותראו ותמצאו נחת. כן? מכל מקום הר"ן אומר את הדברים האלה במפורש, וזה ברור בכל הראשונים, בדיעבד שנתן לגט כזה, זה גט פסול, אבל בדיעבד שנתן לגט כזה, הגט חל משעת נתינתו. כלומר, הגט חל מאלף תבט, והדבר הזה ברור לגמרי. תורת גיטין נותן כאן איזשהו פתרון ברמב״ם. לא נעסוק בזה כרגע, ולא בבית שמואל בסלם קופלה בבית. את הדברים האלה תראו לחוד. אנחנו נדלג על הדבר הזה ועל כל הפסולים האלה. מכל מקום יש כאן כל מיני חששות לפסולים כאלה או אחרים, לכתחילה, דיעבד. מתתחילה לא תנסה, אם ניסית עבלת כשר, השאלה אם ניסית תצא או לא, נשאיר את הדבר הזה פתוח למחלוקת שקיימת בדף פיוון. יחד עם תירוציהם של כל הראשונים, אני הייתי מעדיף ללכת ברמב״ם לכיוון שונה לחלוטין. ולא לחשוש לחיפוי על בת אחותו, ולא לחשוש לפירות, ולא לחשוש לסיפורים הנסיעות, אלא להגיד למה הגט הזה פסול, מכיוון שהזמן המופיע בו הוא שקר. מותר להשתמש במילה שקר. האישה מגורש מאלף תבט, מה פתאום כתוב שם אלף שבט? שקר וחזב. מה דינו של שקר לעניין שלנו? פוסל את כל הגט לו. מה דינו של שקר? כמי שאינו. אם מה שכתוב כאן זה שקר והשקר הזה מוכח, ובכן מבחינתי כאילו הדבר הזה לא קיים. שיטה הבאה שאנחנו נדבר גם על האפשרות ששקר זה יותר גרוע ממי שאינו, כרגע אני אומר כמי שאינו, אבל מן הרמב"ם ממש מה שיש שלושה דברים ששייכים למשפחה אחת, ומה זה? גט מוקדם, גט מאוחר, ואינו גט, וסליחה, ואין בו זמן. שוב אני מזכיר את לשונו של הרמב"ם שאמר אין בו זמן, מוקדם מאוחר, כולם אותו דין אחד להם. ועוד שבראשונים האחרים זה שלושה דינים שונים לגמרי. גט מאוחר זה קשה, גט שאין לו זמן זה גט מוקדם זה איזה פסול מאוד גדול. ברמב״ם שלושת הדברים האלה על פניו נראים בדיוק אותו דבר. עוד פעם נקרא את לשונו הזהב שקראנו לפני רגע. גט שיש על עבדים ועד בו זמן, או שהיה מוקדם או מאוחר, פסול. לדעת הרמב״ם זה אותה משפחה, משמע גט שנכתב בו תאריך שהוא שקר, השקר כמי שאינו. אז מה מה? אני אומר את דבריי, קודם כל פירוש המשניות. כן? ידוע שהיום הולך אחר הלילה. ולפיכך אם כתבו ביום ואילו בו עדים בלילה, הרי עדות שקר שנשתנה זמנו. זה אומר הרמב״ם. הרמב״ם לא בא מצד חשש פירות, ולא בא מצד חשש שיחפה על בת אחותו, אלא בא מצד זה שהוא אומר, הדבר הזה הוא עדות שקר, אינני יכול לקבל את הזמן. מבחינה זאת, זה כאילו שאני גוזר את הזמן, כי אם אתה גוזר את הזמן, אני רוצה יותר ממש. אבל למען זה אני צריך לגזור את הזמן. כך עולה מתוך מה שהבאתי לכם בריבש, אבל צריך לדעת שזה רק השואל. כן, הריבש השיב, הוא לא בדיוק חלק עליו, אבל גם לא בדיוק הסכים איתו. ואמרת שמטעם זה פסל הרמב״ם גט מאוחר, אני קורא בשוט הריבש, עוד דלת, שהרי אין בו משום בת אחותו ולא משום פירות, אלא משום השקר שיש בו, כי הוא גירושה יום א' וכתוב בגט יום ו' על דרך משל, אם לא כן למה פסל מאוחר. כלומר, זה פסול בגלל השקר, וברמב״ם נראה השקר כמי שאינו, זה כמו גט שאין בו זמן. ומה יהיה דינו? יגד שקר. תושב גיטים פסולים, אם ניסית אבלת קשה, כאשר באמצע לא ברור לנו אם ניסית תצא, או אם ניסית לא תצא, לא ניכנס כרגע להרחבה הזו. בואו נסכם את הרמב״ם, וזה פשוט מאוד. כן? הרמב״ם פוסל, מוקדם ומאוחר, לכתחילה, ממש כמו גט שאין בו זמן, ומדבריו נראה, והר"ן אומר את זה בשמו במפורש, שהגט חל כמו לראב"ד, מאלף תבית. כלומר, נשאר שהגט ניתן. כל המפרשים שלו, ללא יוצא מן הכלל, בערו משום פסול טכני, או משום חיפוי על בת אחותו, או משום תקלה בפירות. אנחנו הסברנו את זה כפסול מהותי, ששקר, כמו שעולה מפירוש המשניות, וזאת לכאורה העדות הטובה ביותר, להסביר את הרמב״ם, וזה נעשה אם כן מתוך, והשקר הזה כמי שאינו, בזה אני מסיים את שנת הרמב״ם, ועכשיו לצערי הרב יהודה אני לא נותן מקום לשאלות, כיוון שאני רוצה לסייך. אני עובר עכשיו לשיטה רביעית, שמי השיטה הרביעית? לא מצאתי. אין מישהו שומר. ועדיין יש רושם שהשיטה הזאת מרחפת באוויר, ואני יכול ליצור רמזים מפה ומשם. אמרנו, אם כן, בינתיים שלוש שיטות. הגט כשר מעכשיו. מי זה? העבד. הגט כשר מאלף שבט. מי זה? רי, בעל התוספות. הגט פסול, אבל אם ניסית אבלת כשר, רמב״ם. ועכשיו אני רוצה להעלות את אפשרות שגט מאוחר, הגט יהיה בדל ובוטל, כאפרא דארעא. כן? גט יהיה לבטל ולהווה כאפרא דארעא. כן? כלומר, הגט הזה לא יהיה בכלל. מי אומר את השיטה הזאת? אף אחד. ממילא אני מתנדב להגיד אותם, ואני רוצה לומר על מה הדבר הזה מבוסס. אני חושב שחידשנו ברמב״ם חידוש גדול מאוד לכולם. אני תכף אסביר אותו, ובחידוש הזה אמרתי שכשיש שקר בגט, אז כמי שאינו. אבל יש גם היגיון גדול שמה עושה שקר? פוגם בכל הגט. פוגם בכל הגט אולי פגימה אנושה, שאחריה לא ניתן לעשות שום דבר. וזה על פי הכלל, שעדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. ברגע שאתה לא מקבל חלק מעדותם של עדים, אתה גם לא מקבל שום דבר. ואם אתה לא מקבל את התאריך, אז אתה גם לא מקבל את כל מה שהם כתבו. אתה לא מקבל גם את העדתם על הגט הזה, ואתה לא מקבל גם את העדות שלהם על זה שהגט הזה נשמע. אתה לא מקבל כלום, בקיצור, כאילו אין פה עדים. אני מספיק שקר אחד שכתוב בגט, כדי אולי להעמיד סימן שאלה על כל הגט. לכאורה כל כך פשוט, אז למה אף אחד לא אומר? שאלה גדולה,
אבל אני רוצה לנסות לבזז את השיטה. קודם כל על הראש, למרות שברור לי שהראש מכשיל את הגט הזה. שאלות ותשובות הראש, זה מיד אחרי הגיבש, למטה בעמוד. כיוון שהיה הגט מוקדם, היה פסול, כדי אתנה נכתב ביום, ולילה פסול, וכיוון שפסול הוא לא תפסה קידושי שני, ולא מבעיה ממנו גט, הוא מותרת לראשון. כלומר, הוא איננו משתמש במילה פסול כמו הרמב״ם, אלא מה זה לדעתו פסול? גורניסט מן גורניסט. הגט הזה הוא חספה באלמה. ולא תפסה קידושי שני, ולא צריכה לנו שום גט, והיא לא נחשבת גרושה בכלל. הוכחנו את שיטתנו נהדר, רק מה חיסרון אחד בהוכחה? כאן דבר על גט מוקדם, אני מדבר על גט מאוחר, נכון? ברור שהראש לא אומר את זה על גט מאוחר, כיוון שלדעת הראש, גט מאוחר, התאריך הוא אמת. למה התאריך הוא אמת? כי מגורשת באמת מי אותו תאריך. אז ברור שאומר זה גם על גט מוקדם, אבל אם אני לא אקבל את זה שמגורשת מאותו תאריך, ואני אבין שמגורשת משעת המסירה, הרי לכאורה יודע לנו הראש שהתאריך הוא שקר, פוסל את הגט. זה היגיון הפשוט. הבית יוסף באמת יצא בזעקה גדולה על הראש, ודעת הראש בתשובה שאומר שגט מוקדם ביטול נמי אבת מי הטובה? דמשמע דפיסול מוקדם לא עובר למדרבנן. ואם כן, מה יהיו לגט מוקדם להיות בטל נשאר פיסולי דרבנן? לא, לדעת הראש, משמע שזה פסול גמור, פסול דאורייתא. וזה לא פשוט לבנן. אז אם אני לא אקבל את הראש שאומר שגט מאוחר הוא אמת, הרי אם אלה הדין של גט מאוחר יהיה כמו גט מוקדם, זה גט שהוא שקר. שוב, חשוב להדגיש, גט מוקדם, בהחלט תכן שהפסול שהוא גדול בו. תקראו ברן, הרן שם מופיע הרן על הריף, הבאנו לכם אותו שם לוקסוס, כן? ניתן כאן הרן על הריב, תראו אותו, ייתכן שגט מוקדם זה פסול יותר גדול מאשר גט בלי זמן. וייתכן שאפילו אם יישא תצא. למה? כי גט מוקדם יש בו כל מיני תקלות כאלה או אחרות, ויש בו גם פסול של שטרות מוקדמים. כן, כלומר לא רק פסול של גט בלי זמן, אלא גם פסול של שטרות מוקדמים. ייתכן זה כמור יותר, אבל עדיין כולם אומרים זה מדרבנן. בראש משמע שזה דאורייתא. דיבר. אפשר להבין את הראש בצורה אחרת. אפשר להבין שברגע שחכמים פסלו שטרות מוקדמים, אז ממילא כל חתימה של אימא שטר זה לא בגלל הדין. ואז הדרבנן הופך את זה להיות דאורייתא. כי עדים חתומים על השטר כמי שנחקרה עדותם בבית דין, זה מכל זה שחכמים מסכימים לזה. אם חכמים לא מסכימים לכתוב כזה שטר, ייתכן זה פוסל את הכמי שנחקרה עדותם. יש דבר כזה בחזון איש. אבל לא חייבים להגיד את זה. השטות ניתן להגיד בראש שגט שקר, עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, מעיב על כל הגט והופך את כל העדות שלהם להיות שום דבר אחד גדול. משהו מעין זה מצאתי בסיעת הגדולה במגדל עוז. לא כולם אוהבים שמביאים מסיעת מגדל עוז. היה מפרש שנוי במחלוקת גדולה. כן, שח כותב שהוא מונה את המפרשים בספר תקפה כהן. הוא מונה את אלה שאומרים ככה ואת אלה שאומרים ככה, מביא גם את המגדל עוז, אבל הוא אומר, הוא לא מצטרף למניין. כן, עד את כך. כן, הדרת המגדל עוז, מה שנקרא. והמרשל כותב עליו בהקדמה שעבר על בל תשחית של הדיו בניין, אבל בכל אופן מגדל עוז היה מקובל על ידי הרבה מאוד אחרונים. כן, מפרש חשוב, וגם אני לפעמים אוהב אותו, ובעיקר בגלל שהוא מאוד מאוד מקורי. ותמיד אומר משהו שאחרים לא אומרים. אז... כדאי לראות אותו, והנה אני קורא את לשונו. תסתכלו אצלכם, ועוד שאם אתה מחשיב גט מאוחר, ביטלת ממנו דין עדות. אי אפשר לסמוך עליו. הוא אומר, יש כאן עדות שהיא אתה יכול להזימה, ולדעתו עדות שהיא אתה יכול להזימה, זה דין גם בשטרות. נגד הרב חיים המפורסם. לא חשוב כרגע, ואחר כך הוא אומר עוד נימוק, הוא אומר שיש כאן גם כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים. כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים זה אמנם גט שיכול להיות שהוא בטל לגמרי עם הלכה כרבי מאיר. ותצא להבנת המזר, אבל זה עדיין מדרבנן. אבל זה שהוא טוען שאין פה, ביטלת ממנו דין עדות, משמע שהשקר הזה יכול להיות פסול. אבל למעשה אנחנו במקום לדבר על... כן, כמובן יש פה עוד כמה דברים, והבית יוסף בסימן קוף למד,
סותר את הגבלת שהוא צעק על הראש, שאמר, מה יש? מוקדם? למה זה יותר מכל הפסולים האחרים? וכאן הוא אומר, יש לכם בית יוסף זמן קובלמת, מופיע באיזה מקום? האחרון. אז תסתכלו בשתי השורות האחרונות בבית יוסף שם. לפני הדורות ראשונים, דורות ראשונים כבר לא נקרא לפת קיצור הזמן, אבל נקרא לפתות עשה. מה הוא אומר כאן? אהבו לו הלך, גיטים וגרמים, ואהבו כמזויפים בתוכה, וכל שמזויפים בתוכה בסוד אפילו ידי מסיר. מה שמע זה פשול, גמור לחלוטין. הדבר הזה נחשב מזויף ושקר, ואפשר כמובן להביא בנושא הזה עוד דברים אחרים. אבל נראה דעבורון דחולו, באמת, מה אנחנו צריכים בית יוסף, מגדל עוז, ומה עוד הבאנו שם, ראש. כן, הרי כולם קטנים ליד הגדול האמיתי, ומי הוא? רב חיים. איך אפשר בלי? כן, אבל האמת היא, אז רב חיים, שחלקו ניתן בשיעור הכללי האחרון על ידי הרב גיגי, וככה עולה מתוך דבריו, אם כי הדברים האלה שעולים בדבריו עולים בשיטת הרמב"ן, ברמב"ן לא מצאתי זכר לזה. הוא מונה את זה הרמב"ן בסנהדרין, כלומר הציטוטים שלו נכונים, אבל המסקנה הזאת בגט ברמב"ן לא קיימת, אבל לא נקרא פה את כל הרב חיים, ורק נגיד את הדבר העיקרי שהוא אומר כאן. כן? ונראה לומר, והנה בעד אמרה התורה דבאינן בעדים דרישה וחקרה, חידשה בזה התורה שני דברים. זה הסגנון הידוע של הרב חיים. תמיד יש לי שני דברים. אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. אחד, ידי העדים צריכים להיות דרושים וחקורים, וגם זה שני דברים. א', דרושים, ב', חקורים. אבל לא זה בסדר הזה. והשני, שהחקירות הן מגופה של עדות. אני מדלק שורה. הוא אומר, ואשתה בשטרות דגזרת כתוב דלא באינן בהן דרישה וחקירה, היינו רק שגילתה התורה בשטרות לא באינן דרישה וחקירה, וחשב ולא זה. אבל מכל מקום אם כתבו בשטר הדרישה וחקירה, או במקרה שלנו שכתבו בשטר את הזמן, העמיד גם זהו בכלל גוף עדות שבשטר, וממילא בהוכחשו בחקירות אבי העדות שבטלה המקצתה, בטלה כולה. חד וחלק. אם יש זמן בגט, בניגוד לרמב״ם, שהזמן מהווה איזושהי אוטונומיה נפרדת, ואז אם הזמן הוא שקר אני פשוט לא מתחשב בו. הזמן איננו אוטונומיה נפרדת, אלא הזמן הופך להיות לדעת רב חיים חלק מגוף הגט. הוא מדבר פה בשיטת הרמב"ן. ואם הוא הופך להיות חלק מגוף הגט, הוא מקבל שם של עדות, למרות שאולי מלכתחילה לא היה צורך לכתוב אותו בגלל שלא באים לדרישה וחקירה, אחרי שאתה כותב אותו יש לו שם של עדות, חל עליו הכלל, עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה, והשקר שבו בעצם מבטל את כל העדות שבדית. שוב, הוא אומר את זה ברמב"ן, אבל ברמב"ן אצלנו כמובן אומר דברים אחרים לגמרי, והוא גם לא אומר את זה הלכה בגט בשום מקום, גם רב חיים לא אומר. אבל אני אומר, סימנים של זה מצאנו בראש, סימנים של זה מצאנו בבית יוסף, עקבות, מצאנו עקבות במגדל עוז, באופן עקרוני ניתן היה לחבר כאן שיטה רביעית שהגט בטל ומבוטל ואיננו קיים. הגט בטל ומבוטל ואיננו קיים, ובזה בעצם נדמה לי שאנחנו נחסוך לעצמנו גם את הסיכום, ורק נאמר שדיברנו על ארבע שיטות בגט מאוחר. כן? על שיטה אחת שהגט חל וחל מרגע זה, כל השאר זה פירות, האפשרות שהגט חל אבל מרגע מאוחר, או בגלל לחקרות גיטה, או בגלל שבאמת הכוונה לתת בשעה המאוחרת, זאת הייתה הכוונה, או כמו התורת גיטים, לא חשוב כרגע. והאפשרות השלישית שהגט פסול, אבל גם אם הוא פסול בדיעבד, הוא באיזושהי רמה מסוימת חל, וזאת שיטת הרמב"ם, או מסיבות מהותיות, או מסיבות של כל מיני גזרות של זיכוי על בת אחותו ושל פירות, והשיטה הרביעית שכנראה איננה קיימת, אבל הייתי אומר לפחות את עקבותיה מצאנו, והיא השיטה שהגט הזה אמור להיות בטל ומבוטל, בגלל שבדיעבד אחרי שנכתב הזמן הוא הפך להיות חלק מן העדות, ואם הזמן הוא באמת חלק מן העדות והוא חלק אינטגרלי מן השטר במקרה שלנו כמו שטוען רב חיים, הרי בסופו של דבר עם שקר יש מקום להגיד שעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, ושדין גט מאוחר יהיה כמו דין גט מוקדם לדעת הראש, ומה שאתה מבית יוסף כמזויף מתוכו,
ומה שטוען המגדל עוז, שבטל ממנו דין עדות בגלל שזה הופך להיות בתשיעת כל הזמן, או מכל הסיבות האחרות, ואז הגט הזה לא יהיה גט, אבל להלכה, וזה המשפט האחרון ממש, מופיעות רק שתי שיטות, ואלה שיטות הראב"ד והתוספות, ולגבי השאלה ממתי האישה מגורשת, אתם יכולים לנחש לבד מה ההלכה, מה ההלכה? ספק. כן, מחמירים לכאן, מחמירים לשם, תודה רבה. מי שרוצה, או אלקטרוני, או מי שרוצה לזכות בדפים האלה, הם עומדים למכרז כבר עכשיו, עם סיכום מדוקדק של כל הדברים.